כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא קמא בפרק שור שנגח 4 ו-5 בדף כ"ג, תחילת הלכה ט'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרה עידה בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל. כמו כן השיעור מוקדש לרפואתו השלמה והחלמתו המהירה של רחמים בן מרים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה, החלמה מהירה והתאוששות מהירה, ואריכות ימים ושנים בתוך שאר חולי ישראל. אומרת המשנה, מסרו לשומר חינם ולשואל ולנושא שכר והסוחר. משנתנו עוסקת בבעלים של השור, שמסר את השור או לשומר חינם, או לשואל, או לשומר שכר או לסוחר. הרי אלו אותם השומרים נכנסו תחת הבעלים להיות אחראים להתחייב בתשלומים שמתחייב הבעלים של השור. ואם יצא השור והזיק, אם הוא שור מועד, הרי שאותו שומר משלם נזק שלם, כפי שהבעלים היה מתחייב לעשות, כן? ואילו אם השור הוא שור תם, הרי שהשומר שכר או השואל או השומר חינם, משלם רק חצי נזק בדיוק כפי הבעלים. כלומר השומר נכנס לחלוטין בנעלי הבעלים, וכפי שהבעלים היה משלם ככה שומר משלם. כשרו בעליו במוסרה, כעת עוברת המשנה לדון בבעלים עצמו. מה הדין אם הבעלים עצמו קשר את השור במוסרה בחבל בכדי שלא יוכל להזיק, ונעל בפניו כראוי את הדלת? כלומר השמירה הזאת היא שמירה, לא השמירה הכי מעולה שיש, אבל היא בגדר שמירה פחותה וסבירה, כפי שמבאר הפני משה, ונעל בפניו כראוי בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, אולם הדלת אינה יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה, ולכן היא בגדר שמירה פחותה, ויצא השור והזיק, הרי הבעלים חייב לשלם. ויש להעיר שבמשנה בבבלי הגרסה היא, אחד תם אחד מועד חייב, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תם חייב ומועד פטור. כלומר, אם הבעלים שמר מה שקרוי שמירה פחותה כפי שראינו בפני משה, הרי שאם השור הוא שור תם הבעלים חייב, ואילו אם השור מועד הבעלים פטור. ומה הסיבה? הרי לכאורה היה צריך לומר הפוך, כיצד ייתכן שאנו מקילים עליו במועד ומחמירים עליו בתם? כיוון שנאמר בתורה בשמות כ"א פסוק למדבב, ולא ישמרנו בעליו. הפסוק במלואו בתורה האור, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום, כלומר מדובר כאן בשור מועד, ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. משמע, שהתורה במפורש מגדירה, מתי הבעלים משלם כשהשור הוא שור מועד, דווקא כשלא הייתה שמירה כלל. אבל אם הייתה שמירה, אפילו שמירה פחותה, הרי שהבעלים פטור מלשלם. אומרת המשנה, כיוון ששמור זהו פטור. רבי אליעזר אומר, אין לו שמירה לשור מועד אלא סכין. כלומר, כשאתה שומר על שור, אתה שומר עליו שלא יזיק. האם אתה יכול להבטיח שבמבחן התוצאה הוא לא יזיק? לא. כיוון שכך, כל זמן שלא ניטרלת את השור, לא שחטת אותו, הרי שהשור הזה יכול להזיק. ולכן, תמיד הבעלים יהיה חייב בשור מועד, אפילו אם הוא שמר על השור שמירה מעולה, אלא אם כן הוא למעשה ניטרל את השור, כלומר שחט אותו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מבאר הירושלמי, אמר רבי אלעזר, דברי רבי מאיר. כלומר הפסקה הראשונה בדברי משנתנו, שסוברת ששמירה פחותה אינה מספיקה, זוהי שיטת רבי מאיר, שהרי אנחנו מסברה היה מקום לבוא ולומר, שמירת נזקין כשמירת שומר חינם. וברגע שהשומר חינם עשה שמירה פחותה, הרי שהוא כבר פטור מלשלם. אלא שרבי מאיר מחדש שכל זמן שהבעלים לא שמר שמירה מעולה, הרי שהוא חייב. אבל דברי רבי יהודן, כלומר דברי רבי יהודה במשנה, שהקל בשור מועד והחמיר בשור תם, רבי יהודה במשנה אמר שאם הבעלים שמר מה שקרוי שמירה פחותה, אם מדובר בשור מועד הוא פטור, ואם מדובר בשור תם הוא דווקא חייב. הלא היה מקום לומר שמירת נזקין כשומר שכר, אלא שבאה התורה ואמרה ולא ישמרנו, בפסוק שעוסק בשור מועד, ומכאן יש ללמוד שדי בשמירה פחותה, בכדי להיפטר מנזקי השור המועד, כך סבור רבי יהודה. והפני משה מוסיף ומבאר, שלפי שיטת רבי יהודה, הלא מסברה היה מקום לומר שבשור מועד, אנו צריכים להזקיק את בעליו בשמירה מעולה, בכדי שלא יזיק שהלא מדובר בשור מועד. אלא שבאה התורה ללמדנו בפסוק ולא ישמרנו להקל עליו. בשמירה פחותה ששמר מפטר בכך, כל זה הוא דווקא בשור מועד. אבל בשורתם נותר חיובו כסתם שמירת נזקין שצריך שמירה מעולה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי אלעזר לפי שיטת רבי מאיר, שאומר שמסברה היה מקום לומר שיש מקום להסתפק בשמירה פחותה, מה הדין מסר שור לשומר חינם? והשומר חינם מסתפק בשמירה פחותה, ויצא השור והזיק. באופן כזה אין מקום לחייב את השומר להוציא ממון מכיסו, היות והשומר עשה ככל המוטל עליו, ושמר שמירה פחותה, ולכן באופן כזה השומר יהיה פטור מלשלם, אלא הניזק יגבה את נזקו מהשור עצמו, אבל השומר לא יוצא ממון מכיסו. ממשיכה הגמרא ואומרת, יצא ונטרף, גם באופן כזה יהיה פטור, היות והשומר שמר שמירה פחותה, הרי שהבעלים שמסר לשומר לא יכול לטבוע מהשומר את דמי השור שיצא ונטרף.
כל זה הוא דווקא אם הבעלים מסר לשומר חינם, אולם העדין אם הבעלים מסרו לשומר שכר שהיה אמור לשמור שמירה יותר מעולה, והוא שמר שמירה פחותה, הרי שבאופן כזה, אם השור יצא והזיק חייו, אולם אם השור יצא ונטרף, פטור. והסיבה היא, היות ומדובר כאן, בשור כזה שמסוגל לנגוח, לכן אנו עומדים בדעתו, שבוודאי הוא לא קיבל עליו שמירה אם הוא יוזק. היות, ושור כזה שהוא בדרך כלל נוגח אחרים, אינו מצוי כל כך שהוא יוזק. לכן באופן כזה, אם השור הזה הלך ונטרף, הדבר הזה בוודאי לא עלה על דעתו של השומר, ועל זה הוא לא קיבל שמירה, לכן בזה הוא פטור. אבל אם השור יצא והזיק, שזה הוא היה אמור לעלות על דעתו, ותחת במקום שהוא ישמור שמירה מעולה, הוא שמר רק שמירה פחותה, לכן הוא חייב לשלם. אמר רבי אלעזר לדברי רבי יהודה, לפי שיטת רבי יהודה שסובר, ששמירת נזיקין הרי זקוקה לשמירה מעולה, מה הדין מסר שור, ויש כאן שתי גרסאות כיצד לגרוס. אמרה פולה גורס, מסר שורתם לשומר חינם, ולפי הגרסה כאן בגמרה, זה שור מועד, אבל לפי אמרה פולה אנו גורסים, מסר שורתם לשומר חינם, והשומר שמר שמירה פחותה, הרי שאם יצא השור והזיק, הוא חייב לשלם, והסיבה היא, כיוון שהשומר היה אמור לשמור שמירה מעולה, והסתפק בשמירה פחותה, הרי שאנו מחייבים את השומר לשלם את הנזק.
ואם יצא השור ונטרף, באופן כזה השור יהיה פטור. והסיבה היא, כיוון שהשומר חינם אינו חייב לגבי כך שהשור יוזק, אלא בשמירה פחותה ולא בשמירה מעולה, והרי שמירה פחותה הוא עשה, שרק לגבי נזיקין אם השור יזיק, אנו מחייבים אותו שמירה מעולה. אולם לגבי אם הוא יוזק, אנו מסתפקים בשמירה פחותה. ואם הבעלים מסרו לשומר שכר, והוא בכל זאת שמר רק שמירה פחותה ולא שמירה מעולה, הרי שבוודאי אם יצא והזיק חייו, אלא אפילו אם השור נטרף, הרי שהוא חייב, כיוון שכל עניינו של השומר שכר זה לשמור שמירה מעולה. ולכן אם הוא יסתפק בשמירה פחותה, הרי הוא חייב לשלם. כעת עובר הירושלמי לבאר את הפסקה האחרונה במשנה. ראינו שדעתו של רבי אליעזר, ששור מועד, גם אם הבעלים שמרו שמירה מעולה, והזיק, הרי הוא חייב לשלם, כיוון שאין לו שמירה אלא סכין. מבאר הירושלמי אמר רבי אלעזר והלא שמורו, ובכל זאת התורה חייבתו בפסוק ולא ישמרנו. כלומר, מכיוון שכך יש מקום לדרוש מהפסוק ולא ישמרנו, שגם שמירה מעולה איננה מועילה בשור מועד. אמר רבי אלעזר, כל שמירה שאמרה תורה, אפילו הקיפו חומת ברזל מסביב השור, אין משארין אותו אלא בגופו. לפיכך רואין אותו, אם ראוי לשמירה פטור, ואם לאו חייב. כלומר רבי אלעזר האמורה בא לבאר את שיטת רבי אליעזר התנא, שבאמת אם אנחנו נשמור שמירה מאוד 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 היקפית ומועילה, הרי ששמירה כזאת בוודאי תועיל לפתור את הבעלים מאם השור הזה יצא ויזיק. כיוון שבסופו של דבר השמירה הזאת הייתה שמירה מאוד מאוד מהודקת סביב השור ומאוד מאוד טובה. ולכן אנו משארים ועומדים, אם השמירה הזאת נראית לנו כשמירה שהייתה אמורה למנוע לחלוטין מהשור ללכת ולהזיק, הרי שגם לפי רבי אליעזר הבעלים יהיה פטור, הדרן על השור שנגח הבאה וחמישה, כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, פרק חמישי, פרק שור שנגח את הפרה ממסכת בבא קמא הלכה א'. המשנה שלפנינו עוסקת בציור בנידון במקרה הבא. שור שנגח את הפרה, כשהפרה מעוברת, ונמצא וברא מת בצידה. ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, ואז יוצא שהפרה בעצם המליטה עובר מת, ולכן השור לא אחראי על מיטת העובר, או לחילופין ייתכן שלא, ואם היא שנגחה ילדה, יכול להיות שלאחר הנגיחה היא פילה, ואז גם היא מתה וגם העובר מת כתוצאה מהנגיחה. הרי שאין לנו יודעים, האם השור הרג רק את הפרה, או שהוא הרג גם את העובר. באופן כזה משלם חצי נזק לפרה, ורביע נזק לבלד. חצי נזק לפרה כמו כל שור תם שיזיק שמשלם חצי נזק, ורביע נזק לבלד, היות ויש כאן ממון המוטל בספק. בעצם, אם בהנחה שהוא הרג, שהשור אחראי למיטת העובר, הרי שכל החיוב הוא זה לחצי מהעובר, והיות ועל כל החצי הזה יש ספק, הרי שהבעלים של השור הנוגח משלם רק רבע. וכן פרה שנקחה את השור, ונמצא ולדה בצידה. הלא אם הפרה נקחה את השור, אנו מוציאים, עומדים את שווי הפרה, ומשווי הפרה אנו משלמים את מחיר הנזק של השור. יוצא, שאם הפרה הייתה שייכת לאדם אחד, והוולד לאדם אחר, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אין לנו יודעים, האם הוולד הוא שותף בנזק בנגיחה של השור או לא, בהנחה שהוא שותף, הרי שהבעלים של הוולד גם חייב לשלם, בהנחה שהוא לא שותף, הוא לא חייב לשלם, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, ואם היא שנגחה ילדה, אין לנו יודעים האם הפרה ביחד עם הוולד נגחו, או הפרה לחוד, הרי שבאופן כזה משלם בעל השור, כלומר, גובה חצי נזק מן הפרה, ורביע מן הוולד, עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. שואל הירושלמי, הלא יש לנו ספק במשנה, בפסקה הראשונה של המשנה, בשור שנגח את הפרה ונמצא עוברה מת בצדה, איננו יודעים האם הפרה הפילה מחמת הנגיחה או שהיא הפילה קודם לכן. יש מקום לשאול כך, שואל הירושלמי. למה אנחנו דנים האם הפרה הפילה מעצמה קודם הנגיחה? וכי כל הפרות מפילות, אלוהים היינו מהלכים אחר הרוב, נהלך בהנחה הרוב, מציע הירושלמי, רוב הפרות לא מפילות לפני, ואם נלך על פי הסתברות הרוב, הרי בוודאי שהפרה לא המליטה העובר מת קודם הנגיחה, אלא העובר הזה מת כתוצאה מהנגיחה. כך אנחנו אמורים להגיע למסקנה הזאת, אם נאמץ את הסתברות הרוב. ואימור ונאמר, מחמת נגיחה הפילה. מדוע אתה לא הולך אחרי הרוב, כך שואל הירושלמי? מתרצת הגמרא, זאת אומרת, מכאן יש להוכיח, שלא הלכו במידת הדין בממון אחר הרוב, כלומר, כפי שמבאר הפני משה, לעניין דין ממון אין הולכין אחר הרוב. הרוב הוא בהחלט הסתברות שיכולה להכריע בדיני נפשות, אולם אין בכוחה להכריע בדיני ממונות. ואומנם בבבלי, במסכת בבא קמא בדף צדיק ב', הביאה הגמרא מחלוקת רב ושמואל לגבי מוכר שור לחברו, ונמצא נגחן, סליחה, לא במסכת בבא קמא, אלא במסכת בבא בתרא, בדף צדיק ב' עמוד ב' וצדיק ג' עמוד א', שם מביאה הגמרא מחלוקת בין רב לבין שמואל בדין אדם שמוכר שור לחברו ונמצא נגחן, ויש ויכוח בין המוכר לבין הקונה, ושם נחלקו רב ושמואל האם הולכים בממון אחר הרוב, שהרי רוב אנשים קונים שור לא לשחיטה אלא לחרישה. וגם כאן הירושלמי לאל פרק ד' הלכה ה' הביא, הלכה ו' הביא את הנידון הזה, אולם כעת הגמרא מביאה באין מחלוקת אלא באופן סתמי שלא הולכים בממון אחר הרוב, כך דעת הירושלמי. לאחר שהביא הגמרא בסתם שלא הולכים בממונות אחר הרוב, מביא הירושלמי דוגמה שכן הולכים בממון אחר הרוב. אמר רבי יוסי, במקום אחד ובמקום אחר יש כאן שתי גרסאות, הלכו בהחלט במידת הדין בסוגיות ממוניות בממון אחר. אחד מצינו דין כזה. בעד הדתני אומרת הברייתא, רבי יחא סבור, גמל האוכר בין הגמלים, ונמצא שם אחד מת, חייב, בידוע שזה הרגו. הסוגיה שם הברייתא שם עוסקת בגמל שעסוק באמצע תשמיש, וישנו לידו גמל מת. כיוון שחזקה על גמל שעסוק באופן כזה, שאם גמל אחר תורד את מנוחתו ומפריע לו, הרי הוא הורגו באותו הרגע, כך דרכם של הגמלים. הרי שאנו מאמצים את הסתברות הרוב, למרות שלא ראינו, אנו מחייבים את בעל הגמל האוחר העסוק באותו עניין, אנו מחייבים אותו לשלם לבעלים של הגמל המת את התשלום של הנזק. והבבלי במסכת בבא בתרא בדף צד ג' שהביאה הגמרא את המקרה הזה, מבינה הגמרא שזה לא רוב, אלא זה בגדר חזקה. ובחזקה כן הולכים אחרי הרוב, למרות שבהסתברות של רוב, אי אפשר על פיה להכריע בדיני ממונות, כלומר חזקה היא יותר מרוב. אולם כאן מהסוגיה המשמע, שחזקה הרי היא כרוב, ומכאן מוכיח הירושלמי שיש מקומות בהחלט, שהולכים אחר הרוב גם בממונות. אולם יש המבארים שאין הירושלמי חלוק על הבבלי בכך, אלא גם דעת הירושלמי, כך מבאר הקורבן העדה, שכיוון שיש לנו כאן חזקה ולא רק רוב, שהגמל העסוק באותו עניין הוא זה שהרג, לכן מחייבים את הבעלים ממון, למרות שלא הולכים בממונות אחר הרוב, כך מבאר הקורבן העדה בסוגיה בכתובות פרק ב' הלכה א'. ממשיכה הגמרא ומבארת, ראינו במשנה, בפסקה האחרונה במשנה, פרה שנגחה את השור. עד עכשיו עסקנו בשור שנגח את הפרה ונמצא וברא מת בצדה. כעת אנחנו עוברים לסיפה של המשנה, פרה שנגחה את השור ואין לנו יודעים. האם הפרה נגחה ביחד עם הוולד, או שמא הפרה נגחה לאחר שהמליטה את הוולד, ומדובר שהפרה והוולד שייכים לשני אנשים שונים, ויש כאן ספק האם אנו לוקחים את הוולד גם כאמצעי תשלום על הנזק. אז ראינו במשנה, שמשלם חצי נזק מן הפרה ורביע מן הוולד. ואמר רבי ינאי כן אם מתניתה, בוודאי שאין לבאר בדברי המשנה שהנזק מקבל יותר ממה שמגיע לו, שהרי הנזק מגיע לו רק חצי נזק, כמו כל שור תם שהזיק, גם פרה תמה שהזיקה, הרי היא משלמת חצי נזק, בהכרח שלא מוציאים חצי מהפרה ורבע מהוולד, כי אז יוצא שהנזק קיבל יותר מה מגיע לו, אלא בוודאי הכוונה כאן שמשלם חצי נזק מן הפרה, ובעל הוולדות עולה לבעל הפרה רביע, כלומר הנזק מקבל מבעל הפרה חצי נזק, הבעלים של הוולד משלם לבעל הפרה רביע, כלומר שמינית מכל הנזק, שהרי אם הוא בוודאות היה שותף, הוא היה משתתף איתו בחצי, כיוון שיש ספק אם הוא שותף, הרי הוא משלם רביע. אמר רבי יוסי, רבי יוסי חלוק וסובר, זה נותן מחצה וזה נותן מחצה. כלומר הפרה משלמת חצי מהחצי נזק, כלומר רבע נזק, ובעל הוולד נותן חצי מהחצי, כלומר רבע נזק. שאלה ירושלמי מהמפקא מבינהון, מה נפקא מינה? בכל מצב הנזק מקבל רק חצי. מה זה משנה אם בעל הפרה משלם חצי וגובה מבעל הוולד רבע, או שמא מראש בעל הפרה משלם רבע ובעל הוולד משלם רבע? מתרץ הירושלמי הנפקא מינה תהיה מתו הוולדות. מה הדין אם הוולד מת? למאן דאמר חצי נזק לפרה ורביעה נזק לוולד, כלומר שבעל הפרה משלם חצי, ואילו בעל הוולד משלם חצי, ההן יאיב נזקה וההן יאיב נזקה. מגיע לך מבעל הפרה את מה שמגיע לך, ולמעשה הנזק יפסיד חצי, כיוון שהוולד מת ואי אפשר לגבות ממנו, אז אי אפשר לבוא לבעל הפרה בדרישה שהוא ישלם הכל, כי יש לו כאן ספק שותף, והספק שותף הזה כבר לא חייב, כי הוולד מת. אולם למאן דאמר משתלם חצי נזק מן הפרה, כלומר שגם אם בעל הוולד, הוולד היה חי, הרי שהיה הולך הנזק לבעל הפרה, מקבל ממנו את כל מחצית הנזק, ואילו היה עכשיו חשבון צדדי שבעל הוולד משלם שמינית לבעל הפרה, הרי שבאופן כזה בכל מצב, למרות שבעל הוולדות, הוולדות שלו מתו והוא כבר לא חייב לשלם כלום, הרי שהעין יאיב ניס כי בעל הפרה משלם את כל החצי, והעין אמר לא לדן בית הייתי לקומך, אומר בעל הוולדות אני לא חייב לשלם לך שום דבר, כיוון ששורתה משלם מגופו, ואם הוולד מת, אין לי מאיכן לשלם, אני לא חייב להוציא מאות מכיסי. ראינו במשנה וכן פרה שנקחה את השור. רב בון בר כהן הבא שאל קומה לפני רבי ימי. מה שמה בדברי המשנה? שבעל הוולד משלם רביע מפני שהוא ספק, כי יש לנו ספק, שמה הפרה הייתה מעוברת בזמן הנגיחה. מה שמה אילו ודאי? אם באופן ודאי הפרה הייתה מעוברת בזמן שנקחה את השור, היה פשוט, זה נותן מחצה וזה נותן מחצה. כלומר, ששניהם ביחד בעל הפרה ובעל הוולד, נותנים חצי נזק, כלומר כל אחד מהם נותן רבע. שאלת הגמרא, אני לא מבין. ככה אני אומר, רגלה של אדם אחד, כולה של אדם אחד, זה נותן מחצה וזה נותן מחצה. נניח שהפרה הייתה מעוברת, נניח שהוולד היה שותף. אתה יכול להשוות את החלק היחסי של הוולד ולהשוות אותו לחלק היחסי של הפרה? בוודאי שהפרה שותפה יותר בחירה, יותר עוצמתית, ויש לה חלק יחסי הרבה יותר גדול בנזק. מדוע אתה מעוניין לחלק את הנזק שווה בשווה בין בעל הפרה לבעל הוולד? אמר לי, במועד היא מתנית. כיוון שבשור מועד אתה משלם מכיסך, הרי שבאופן כזה כל אחד מהם שותף מלא בנזק וכל אחד משלם חצי מהנזק. ובאמת כפי שביארנו, הרי שהתירוץ של הירושלמי אינו מובן כל כך, ולכן יש לבאר באופן שונה. שהגמרא שאלה, כיוון שבעל הפרה ובעל הוולד שניהם צריכים לשלם, אבל בעל הפרה חלקו היחסי לא בנזק, אלא חלקו היחסי בשווי הממוני הוא יותר גדול, אם כן יוצא, שהרי אתה גובה את הכסף, לא מהמאות, הבעלים לא צריכים להוציא כסף מהכיס, אלא הם משלמים למעשה מהפרה, מהוולד, כיוון שהוולד נגיד שווה 100 שקל, והפרה שווה 1,000 שקל, הרי שבאופן יחסי אתה אמור לגבות מהבעלים של הפרה יותר כסף, לא בגלל שהיא הזיקה יותר, אלא בגלל שהשווי היחסי שלו שווה יותר, ועל זה משיבה הגמרא היות ומדובר כאן בפרה שהוא עדה לנגוח, באופן כזה הבעלים משלם מהכיס. כאן לא שייך לומר שכיוון שהפרה שווה יותר גובים מבעליה יותר, כי לא מהפרה משלמים אלא מהמאות שבכיסו של הבעלים שלה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומרת הברייתא, רגלה מכורה לך מחר חציה. כלומר, מבאר הפני משה, האומר לחברו, רגלה של בהמה זו מכורה לך, מחר חציה, כלומר לא רק הרגל מכורה לקונה, אלא חציה של בהמה מכורה היא, ויש לקונה חצי בבהמה, ולמוכר נותר רק חצי. לפיכך ממשיך הפני משה ומבאר את המשך הגמרא, אם חזר ואמר המוכר, רגלה שנייה מכרו לך, הרי מכר לו חצי חציה של הבהמה, כלומר חצי כבר מכרו לו, וחצי חציה הנוסף. ועכשיו נוכל להעמיד את הדין הזה, כיוון שאם אמר לו רגלה מכורה לך, הרי יש לו חלק בה כמו המוכר. ואם הזיק הזה נותן מחצה וזה נותן מחצה לשותפינן. לכן הגמרא מביאה את זה כאן את הסוגיה הזאת, כי הנפקא מינה תהיה מה הדין אם הפרה הזאת תזיק. ויש להעיר ולומר, מדוע אדם שמכר רגל, הרי חצי מהבהמה מכורה. היות וללא רגל הבהמה היא בגדר טרפה, יוצא שהרגל זה לא עוד עבר של הבהמה, אלא זה בגדר עבר שחייה של הבהמה תלויים בה. לכן אדם שמוכר רגל הוא מכר חצי של הבהמה. אמר איש לקיש, כל אילן שמועת הכל השמועות הללו, דלי ואינון, ומבאר הפני משה כל הברייתות הללו ודומיין בתנא דבי לוי, לא סמכים עליהם, והסיבה היא, דכל ברייתא שלא נשנית בתוספת דבי רבי חייא ורבי יושעיה, לאו דסמכי, זה לא ברייתא שניתן לסמוך עליה, ולא מקשין לן במידה שלא מקשין ממנה בבית המדרש, היות וזה לא הברייתות המדוקדקות, שניתן לסמוך עליהן, הברייתות של רבי חייא ורבי יושעיה. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את הדף היומי הירושלמי. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.